לקחתי טקסט חסידי של השם ישמואל מחסידות סוחצ'וב כדי להבין מה אנחנו עושים בימים האלה שבין ראש השנה לבין יום הכיפורים. כתוב בתהילים פרק מ"ה: חגור חרבך על ירך, גיבור הודך והדרך, זה תהילים, והדרך צלח רחב על דבר אמת, וענווה צדק וצורתך נוראות ימינך. זה קצת קשה להבין את הסופרים האלה בתהילים, מסובכים, אבל צריך לאט לאט לפתוח את זה. זה מין קוד שצריך לפענח אותו, לפסח אותו, ולאט לאט אנחנו נבין מה קורה כאן. התהילים הזה, מ"ה, מתייחס לתהליך הזה שאנחנו מתרגמים אותו עכשיו, כלומר בניין המלכות, בניין היחס האלוקי לעולם הזה. עכשיו דוד המלך, הדברים מסודרים לפי סוד כמובן, דוד המלך הוא חוץ מהיותו מלך היה גם כן חכם גדול שיודע סוד, יודע סודות התורה, וקיבל את כל הספר התהילים ברוח הקודש, ולכן גם המיקום של התהילים הוא, יש לו כל דבר יש לו מיקום מיוחד. המזמור הזה הוא מזמור ממהי, ממהי זה בגמטריה אדם, כן? ממהי זה 45, אדם זה 45, זה גם מה, כן? כי אדם זו שאלה, דיברנו על זה כבר הרבה פעמים, שעצם כן, בניין האדם זה שהוא מדבר, והדיבור של האדם זה לשאול שאלות. היחס שלנו לבין העולם הזה זה שאלה גדולה. אנחנו צריכים לשאול את השאלה, להיות אנחנו בעצמנו שאלה אחת גדולה, של מה, ולפי השאלה שאנחנו שואלים, יש לנו בעצם תשובה. ולכן גם באותו מספר, כן, ערך מספרי, 45, יש לנו את ערך גאולה. כלומר, הגאולה זה גם 45, זה ביחס לשאלה שאני שואל. אם אני שואל שאלה טובה, אז יש לי תשובה אמיתית, והתשובה היא כמו גאולה לשאלה שלי שהייתה קצת קשה. כלומר, האדם שואל את עצמו שאלות, וכשהוא מקבל תשובה שמרגיעה אותו, הוא בעצם נכנס לתהליך של גאולה ביחס לשאלה הספציפית שלו. אם השאלה שלו היא גדולה מאוד, אז גם הגאולה שלו גדולה מאוד. ובעצם השאלה והתשובה, כן? הוא בעצם בונה את האדם. אדם בגמטרי 45. כל האדם זה העניין הזה, שאלה ותשובה. שאלות ותשובות, לדעת לשאול את השאלות הנכונות כדי לקבל את התשובה הנכונה. זה גם כתשובה וגאולה, כן? כלומר, התשובה זו בעצם גאולה. כשאנחנו אומרים לאדם שהוא חוזר בתשובה, או שהוא בתהליך של תשובה, אז במובן הכי פשוט זה שהאדם מבקש תשובות. יש לו הרבה שאלות, הוא מחפש תוכן, הוא מחפש פנימיות, ערך פנימי לחיים שלו, ולכן הוא דורש תשובה. ולכן כשלומדים תורה, נמצאים בבית מדרש. בית מדרש זה מקום שדורשים, מי שלא דורש, אז הוא לא לומד. כן, בית מדרש, אלו בתים מיוחדים שבאים אנשים כדי לדרוש, כדי לשאול. ולתת משם עם תשובות, דהיינו עם גאולה. עם נחת. ואז כשאתה לומד כמה וכמה שנים, אתה בעצם בונה את הערך שנקרא אדם. ואחרי כמה שנים אתה ממש בן אדם, אמיתי. עם כל התשובות הנכונות, עם כל הערכים הפנימיים, ועם הידע, כמה שאתה יכול, כן, על כל היקום הזה, ועל השאלות הקיומיות, על השאלות הפנימיות של החיים, ולא רק שאלות חיצוניות, כן, איזה צבע אני הולך לצבע את השיער, או מה אני הולך לקנות איזה סמלה או איזה מכנסיים, כן? יש דברים הרבה יותר פנימיים בחיים, וכשנכנסים קצת לרובד הפנימי יותר של החיים, מבינים את הדברים האלה ולומדים אותם לפחות. אז כאן יש לנו את התהליך, בואו נראה. חגור חרבך על ירך. יש לפרש. אומר הרב, חגור חרבך על ירך, גיבור, זה ראש השנה. כלומר, נכנסנו לראש השנה כמו שנכנסים למלחמה. אנחנו חגורים, יש לנו חרב, ואנחנו הולכים להילחם בראש השנה. זו הייתה מלחמה לא פשוטה, גם התקיעת שופר זו מלחמה לא פשוטה, וצריך להילחם כדי שהצלילים יצאו, כדי שהתפילות תתקבלנה. זה לא דבר שהוא פשוט. אישה התקשרה אליי אתמול, הייתה בבית כנסת בירושלים, וסיפרה לי ששום צליל לא יצא בשופר, אפילו אחד, כלום. זאת אומרת, התוקע תקע במשך חצי שעה, נמצא, כמעט התעלף, לא יצא צליל אחד. עד שאנשים התחילו לפקוד, כן, בבית כנסת, לא ידעו מה קורה, בלגן שלם, אחד קיבל קריזה, הלך לבית כנסת אחר, הביא שופר, התפרץ שם באמצע התפילה והתחיל לתקוע כמו משוגע, בלי שום קשר לתפילה, סתם פתאום אחד נשמע, אנשים קפצו עליו, התחילו להרביץ לו, מריבות בבית הכנסת, בלגן שלם, אל תשאלו, כן. האישה הזאת יוצאת משם, מתקשרת, אומרת לי, תשמע, אני לא יודע מה קרה. אמרתי לה, תגידי לי, מדברים לשון הרע בבית כנסת הזה? היא אומרת לי, כן, תמיד. אמרתי לה, זו התשובה. בית כנסת שאין בו, בבית כנסת הזה, אהבה, כן? בין אחד לשני. מופיעים כמו פרטים מול הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא אכפת לו. כן? מה אתם באים לרמוס את החצר שלי? כשכל אחד בעצם הוא אגואיסט אחד גדול וחושב רק על עצמו. זו לא תפילה, לא יכולה להיות תפילה כזו. תפילה מתקבלת כשהקהל הוא באמת קהל ושכל אחד אוהב את השני. או מסתדל לאהוב את השני ולסלוח לכל מה שלא טוב ביניהם. ולכן יש תשובה גדולה בעניין הזה. לפני שנה כבר גנבו להם ספרים באותו בית כנסת, השם ישמור, כן? ולכן הדברים לא פשוטים. על כל פנים, אנחנו במלחמה, ראש השנה זה לא פשוט. ולכן אומר הרב, יש לפרש חגור חרבך על ירך גיבור, זה ראש השנה. למה? כי ידוע שמוסף ראש השנה מתייחס ליצחק מידת גבורה תחת יצחק. מוסף ראש השנה, זאת התפילה, כמו במוסף יום הכיפורים, זו תפילה מאוד עליונה, ויום הכיפורים זה יהיה זמן של סדר העבודה של הכהן הגדול, כלומר המצווה העיקרית של היום. נעילה זו תפילה אחרת, כן? אבל העיקר של העבודה של הכהן הגדול, זה נעשה במה שאנחנו היום קוראים מוסף. כן, אז לא היה מוסף בצורה כמו שאנחנו עושים אותה היום, אבל כן, היה סדר העבודה של הכהן הגדול בבית המקדש. על כל פנים, בראש השנה, במוסף, אנחנו מתייחסים ליצחק. מה זה יצחק? יש לנו שלושה אבות, אברהם, יצחק ויעקב. מעבר לזה שהאבות הם אבות, כן? שלושה אנשים רציניים שחיפשו, שמצאו את הערך האלוקי של העולם, חכמים מסבירים לנו שזה אנרגיות. אברהם זו אנרגיה מיוחדת של נתינה. כלומר, כשאני אומר אברהם, אל תחשבו על זקן. אברהם זה כוח לתת, כוח להשפיע. כלומר, אם בבוקר אני קם ואני הולך לשים צדקה בקופת צדקה, או עוזר למישהו לחצות את הכביש, או לתת חסד ולעזור למישהו, עשיתי עכשיו מעשה אברהמי. בסדר? אז קוראים לי בחלק הזה אברהם. אתה הבן של אברהם אבינו בקטע הזה. צד שני, אם למשל אני נותן גבול למשהו ואני לא מקבל הכל, כלומר באים ומבקשים ממני למשל משהו שאני חושב שזה לא טוב לעשות אותו, אז אני נותן מעצור, אני אומר עד כאן, זה כבר מוגזם, אני גם יודע להגיד לא, ואז עשיתי מעשה יצחקי, לא אברהמי אלא יצחקי, כלומר יש לי אנרגיה של יצחק ברגע הזה לתת גבולות, זה נקרא מידת הדין. עד כאן. מכאן והלאה זה כבר לא בסדר בשבילי, אני חושב שלא טוב שהילדים של השכן יבואו אליי בשעה כזאת, שילד שהוא לא כל כך בראש נקי יבוא וישחק עם הילד שלי, שאנשים יבואו ואני אדבר איתם במשך שעות על דברים שהם לא מהחיים שלי, שאני חושב שזה בניין לא טוב, או שאני נמצא במעון או בבית ספר או לא חשוב איפה, ואנשים מדברים על לשון הרע, אני צריך לעשות מדי פעם ביום דברים שהם מעשים צחקים. לומר, עד כאן, אני לא נמצא בעסק הזה. תדברו לשון הרע בלעדיי, אני לא בחברה הזאת. מי שיודע לעשות דבר כזה הוא נקרא גיבור. איזה הוא גיבור הכובש את עצמו. אברהם זה חסד, זה אדם שהוא טוב עם כולם, נותן לכולם, אין לו גבולות. אז יש לפעמים שצריך להיות אברהם, ויש לפעמים שצריך להיות יצחק. יעקב נקרא תפארת, כלומר הוא מאזן בין אברהם לבין יצחק. הוא גם כן יודע להשפיע, אבל גם כן יודע את הזמנים שאסור לו ללכת מעבר למה שהוא יכול, או שהוא צריך. אז זה נקרא יעקב. יעקב הוא תפארת, תפארת זה בריאות אמיתית. אדם שהוא במידת יעקב, הוא נקרא אדם בריא, תפארת זה אותיות תרפיה, כן, תרופה, זה אותו שורש. כלומר, אדם שהוא במידת התפארת, יש לו איזון בין הנתינה המופרדת היא אברהמית, לבין הדין, להגיד עד כאן שהיא היצחקית. אז הוא נקרא יעקב. יעקב הופך להיות באיזשהו שלב ישראל, נכון? בהיסטוריה, יעקב הפך להיות ישראל אחרי שהוא נאבק עם המלאך, ועד ישראל לעתיד לבוא, שעוד לא נגמר הסיפור שלנו, הופך להיות ישורון. זאת אומרת, אנחנו הולכים לכיוון של יושר ונגלה דברים מאוד מאוד גדולים, בקרוב, בעזרת השם, על ידי המדרגה שהשגנו אותה, שנקראת ישורון. על כל פנים אני חוזר, שלושה אבות, אברהם, יצחק ויעקב, הם בעצם שלושה, כן, סימנים, כן, שלוש אנרגיות של חיים. איך התחלנו את השנה? מעניין. היינו רוצים להתחיל עם אברהם, חסד גדול, נתינה גדולה, כל אחד אוהב את כולם, יאללה, כן חברים. לא. חכמים אומרים לנו, המידה שבה מתחילים את השנה היא מידת הדין. כלומר, נתינת גבולות. כלומר, התחלנו ביצחק. באופן פרדוקסלי, מעניין מאוד, מתחילים ביצחק. מתחילים את השנה בנתינת גבולות. מה זה נתינת גבולות? לאן אני רוצה להגיע השנה? יש לי מגירות, 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 סדר, ולכן אנחנו גם עושים סדר ראש השנה, לשים את הדברים בסדר, וגם בתוך הסדר יש סדר, של מה מברכים תחילה, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, והסימנים יש להם סדר מסוים. הכל מסודר בסדר מאוד פנימי, שהסימנים מופיעים לכם בסידור, כן, כסימנים נחמדים של ראש השנה, אבל יש לדבר הזה סדר פנימי עמוק מאוד, בנוי על ספירות עליונות, על דברים מאוד מאוד עמוקים. על כל פנים, התחלנו את השנה ביצחק. יצחק זה דבר קיצוני, במילה יצחק יש קץ. קץ חי. קיצוניות של חיים. זה מה שאני אומר, פחד זה אותו דבר, פחד זה דין. כלומר, לתת גבולות. יותר מזה אני לא, פחות מזה אני גם לא. לתת ממש דין, זה נקרא פחד. פחד זה לא מנתון אני מפחד מכלבים, כן? פחד זה לדעת גבולות של דברים. אשרי אדם מפחד תמיד. מה זה אשרי אדם מפחד תמיד? הוא תמיד דואג לא לעבור את הגבול ולא להיות מתחת לגבול. כלומר, לא יותר ולא פחות, בכל דבר. אני לא מדבר רק על מעשים, אני מדבר על דיבור, על רמת דיבור, על הגובה, כן, על הטון שאני מדבר איתו, על המילים שאני אומר, על המחשבות שאני חושב, על המעשים שאני פועל, הכל. לדעת לעשות את הדברים בממוצע, באיזון נורמלי. לא יותר מדי ולא פחות מדי. סליחה? נכון, אז לכאורה, למה לא התחלנו ביעקב ולמה לא התחלנו באברהם? למה אנחנו מתחילים ביצחק? כנראה שמידתו של יצחק, למרות שהיא מידת הדין, וכשאנחנו שומעים דין אנחנו קצת פוחדים, אז מי שהיה בראש השנה שמע את השיעור על הדין, שאמרנו שזה בעצם הרצון האלוקי הראשון. האלוהים ברא את העולם במידת הדין. הרי שם אלוהים זה שם של דין. ובראשית כתוב בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. לא כתוב בראשית ברא יתקבב כהוויה. כלומר, בריאת העולם היא מידת הדין אחת גדולה. נתינת גבולות. ככה בונים, ככה מחנכים, קודם כל לתת גבולות, קודם כל לתת מערכת שהיא מסודרת עם תחום. מי שאין לו תחום לא יכול לחנך. קודם כל נותנים תחום, ותוך התחום מספיעים את מה שצריך. או במילים פשוטות יותר, קודם כל בונים כלי, ואחרי שבונים כלי אפשר להשביע בו או נוזל או אור, לא חשוב. יש כלים רוחניים ויש כלים בפנים. אבל הכלי הוא זה שמאפשר לי לדעת כמה אני צריך לעשות, כמה אני צריך לתת. בלשון חז"ל, דרך ארץ קדמה לתורה. מה זה דרך ארץ? קודם כל הארציות, הכלים שלי, המידות שלי, קוראים לזה מידות, נכון? לא בכדי. למה קוראים לזה מידות? כי צריך לתת מידה, זה גבול. אז אני צריך לתקן את המידות, כן, בסנטימטרים או במטרים רוחניים. ברגע שתיקנתי את מידותיי, אם זה בדיבור, אם זה בהנהגה, אם זה ביחס השכנים שלי, אם זה ביחס לאישה, לילדים, לעצמי, לקדוש ברוך הוא, לא חשוב. ברגע שאני יודע את הגבולות ואני מכבד את כל אדם, אז אני בעצם בונה לעצמי מידת הדין, יש לי מידות, אז בתוך המידות האלה התורה יכולה להיכנס, לחדור. מי שאין לו מידות, אין מקום כלי קיבול לאור של הקדוש ברוך הוא. אז אדם שאין לו מידות, יכול ללמוד 200 שנה תורה, הוא לא יקבל כלום. קודם כל הוא שוכח הכל, אין לו זיכרון. ולמה לא יהיה זיכרון? בגלל שאין לו כלי, אז שומרים עליו מלמעלה. הוא לא יכול לאגור שום דבר. זה כמו כלי שיש בו מלא חורים, כן, כי הוא כלי מקולקל, כלי שבור, ואז כל מה שתשים בפנים, הכל נוזל יוצא החוצה. תשאלו אותו מה שהוא למד שבוע שעבר, הוא לא זוכר כלום. לא מקור, לא שיעור, הוא חוזר על כל מיני פרטים קטנים שהוא קורא מדי פעם במקום כזה או במקום אחר, ושום דבר לא נשאר לצערנו, כי חז ושלום אין לאדם הזה מידות. כשיש מידות, יש קיבול. כשיש קיבול, יש קבלה. והקבלה היא דבר חשוב מאוד. כן? איך לקבל? לדעת איך מקבלים בעולם הזה. דיברנו על זה במילים אחרות ובשיעורים אחרים, יש אנשים שפשוט לא יודעים לקבל. לא יודעים לקבל. לפני שבוע פגשתי איזו אישה שרצתה לפגוש אותי כבר כמה חודשים, והיא לא יכולה להתחתן. כן, כבר שנים ושנים היא מחפשת ולא מצליחה להתחתן. אמרתי לה, אני לא רוצה לפגוע בך, אבל את לא כלי קיבול. כשגבר רואה אותך, אין לו למי להשפיע, כי את לא בנית את עצמך ככלי. את כמו גבר, עם גוף של אישה. זאת אומרת, במקום להיות כלי קיבול, את חושבת שאת משפיע. אז אם מיד זה קצת כאב לה, אז היא אומרת לי, מה פתאום, אני כלי קיבול וזה. אז מיד אמרתי לה, תראה שאת יפה. אני מסתכלת עליה, אמרתי, מה פתאום? התחילה להגיע להסמיס, כן, הכל השתנה. אמרתי לה, תורה, את לא יודעת אפילו לקבל מחמאה. אפילו מחמאה את לא יכולה לקבל. את לא יכולה לקבל, את לא כלי קיבול. סתם אמרתי לך, לא שאת לא יפה, אבל רק כדי לראות איך את מגיבה. והיא לא יודעת להגיב. כלומר, היא יותר בנויה על נתינה, נתינה לזה, נתינה לזה, נתינה לזה, נתינה לזה, מאוד גברית, אבל פחות נשית, פחות כלי קיבול, פחות בניין עם מידות. אז אמרתי לה, כשתהיה קצת יותר אישה, אז יגיע איש. אבל אם את גבר, בדרך כלל גבר לא מחפש עוד גבר אחר. אפילו שיש לו גוף של אישה. תהי אישה, תמצאי גבר. אז אנחנו מתחילים את השנה בצורה שהקדוש ברוך הוא מדריך אותנו לבנות כלי. היום הראשון של השנה הוא אומר לנו, אל תתחילו את השנה בסתם דברים. תבנו כלי. אנחנו קוראים לזה בתורת הסוד מלכות. מלכות זה כלי. כלומר, אנחנו מתחילים את השנה בבניין כלי. אני רוצה לעשות את עצמי ככלי. אז תגידו, כן, אבל אני גבר. אולי זה מדבר רק לנשים. לא. כל כנסת ישראל נקראת אישה ביחס להקדוש ברוך הוא שהוא נקרא גבר. אז כל כנסת ישראל, כן, כולנו, אנחנו כמו אישה אחת גדולה רוחנית, עם נשמה אחת גדולה רוחנית, וכל אחד ואחד מאיתנו צריך להיות חלק מבניין הכלי הזה. כלומר, אם אחד פוגם, הכלי שבנינו כולנו, יש בו חור קטן וקוראים לו בשם של מי שפגם. אתם מבינים? כלומר, יש כלי אחד גדול, כלי קיבול, אבל יש בו חור וקוראים לו, כן? אילנית. סתם. אין פה אילנית, נכון? אז החור הזה, אומרים מי זה האילנית הזאת, או מי זה הגבריאל הזה, הוא לא בנה את הכלי, הוא חלק מקלקל בכלי הזה. בגללו, כל מה שנשפע מהעליונים מהעולם הזה, יוצא דרך החור הזה. דומה לאותו אחד שהולך בשייט בסירה, אתם מכירים את הסיפור. והוא בחדר שלו, והוא מתחיל לקדוח חור בתוך קרקעית הספינה, ובאים כולם, אומרים לו, מה אתה עושה? אומר, מה אכפת לכם? סיימתי כרטיס, מותר לי לעשות חור בחדר שלי. אמרו, אבל כולם הולכים לדבוע. אמרו, מה אכפת לי? מה אתם בלבלים את המוח? אני סילמתי מחיר שלם, מותר לי לעשות חורים בחדר שלי. זה בדיוק אותו דבר. אנשים כאלה לא מבינים, כן? יש אנוכיות מופרזת, והם מקלקלים את כל הספינה הזאת. ובגללם, אנחנו מאחרים את ביאת המשיח. וזה חבל. ולכן, אנחנו, כל אחד מאיתנו יש לו אחריות בדבר הזה. אז אני חוזר, בונים את העולם ביום הראשון של השנה, ולכל השנה, תעשים תמחזיים בדמיין כלי. קודם כל, אנחנו כלים ראויים לקבל את האור. ואנחנו מחליטים מה הגובה של הכלי, מה העובי שלו, מה הרוחב שלו, וכו' וכו' וכו'. אז ידוע שבמוסף ראש השנה מתייחס ליצחק, זהו יצחק, יצחק זה הכלי. אתם מבינים? אנחנו מדברים בקודים עכשיו. מידת גבורה, פחד יצחק. אותו דבר, גבורה, דין, פחד, כל אלה הולכים לאותו כיוון. כן, להיות גיבור זה לתת גבולות. זוי הגבורה. הגבורה זה לא ללכת ולסבור פרצוף של מישהו. להיות גיבור ולכבוש דווקא. זה לא לעשות מה שבא לי מהבטן. זה לפלוט על היצר הזה ולבנות מנגנון הרבה יותר חזק. הרי כשעמדתם בכוח על נתון טבעי, כי בדרך כלל אתה מתפרץ, כי אתה לא יכול, כי זה הטבע שלך, ויום אחד אמרת, היום אני לא מתפרץ, אני נושך את השפתיים שלי ואני עומד ואני לא מגיב, כמה דקות אחרי זה אתה תרגיש הרבה יותר גבוה. כשסלטת על משהו, אתה הרבה יותר חזק. אדם שלא יכול להשתנות, והוא אומר, מה אני אעשה, כן? אתה לא שנה אותי, ככה אני, ככה נולדתי, בגיל שלי לא משנים אותי, אף אחד לא ילמד אותי שום דבר. אדם כזה הוא בעצם לא גיבור, הוא האדם הכי חלש, כן? כתוב, כובש את יצרו מלוקד עיר, יותר קשה לכבוש את הטמפרמנט הזה, מאשר ללכת לכבוש עיר שלמה. כלומר, תיקון מידה אחת בחיים שלנו זה הרבה יותר קשה מאשר לעשות תורה ומצוות. לעשות מצוות זה דבר פשוט יחסית. לשלוט על מידה אחת, לתקן מידה אחת בחיים, זה יכול להיות לא רק גלגול אחד, כמה גלגולים, ואדם עדיין לא תיקן מידה אחת. אז אנחנו מתחילים את השנה בפחד יצחק. כי אז זמן חידוש החיים. למה חידוש החיים? כי אנחנו מתחילים חיים חדשים, שנה חדשה וחיות חדשה. מה שהיה שנה שעברה נכנס למגירה רוחנית, נגמר הסיפור, נותנים לנו עכשיו חיות חדשה, חיים חדשים, בניין חדש, הכל מתחיל מאפס. זה היום זיכרון ליום ראשון, ככה כתוב. זה מה שאמרנו אתמול במחזור, לראש השנה, זיכרון ליום ראשון. איזה יום ראשון? יום ראשון של בריאת העולם. וכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא נתן גבולות, יצב גבולות עמים. הקדוש ברוך הוא נותן גבולות, כלומר, הוא עשה את העולם עם מידת הדין. ביום הראשון, לכן כל שנה, כשאני חוזר לאותו יום ראשון של בריאת העולם, אני באותו מצב, אני נוגע בנקודה שהיא מידת הדין. ולכן לכל היום הזה קוראים, בגדול, יום הדין. זה ראש השנה. אז זה נקרא, כאילו אנחנו עכשיו עם חרב, כמו גיבורים, כן, על הירך, ותחילת הבריאה במחשבה הייתה במידת הדין. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, באיזה מידה הוא רצה שהעולם יתנהג? במידת הדין. דין זה גם אמת. אני מוסיף לכם עוד רובד. כלומר, מידת הדין היא מידת האמת. לפי דין אתה חייב כך וכך. כלומר, לפי האמת. עכשיו אני רוצה לעשות לך שופר. אני רוצה ללכת לכיוונך, כן? אבל תדע לך שלפי מידת הדין אתה חייב כך וכך. אני לא חייב לעשות. זאת המציאות האמיתית של העולם. קדוש ברוך הוא, במציאות הכי עליונה, באידאל האלוקי, זה מידת האמת. והאמת היא מסוכנת מאוד. כלומר, לפי מידת האמת, כל אדם שאוכל דבר לא קשה, היה מיד כן חולה. אדם היה מדליק אור בשבת, היה לו מיד שיתוק. אדם היה מדבר לשון הרע, יוצאים לו תולעים מהפה. זאת מידת האמת. אם היה העולם מתנהל ככה, כולם היו בתשובה, נכון? כולם היו קרובים לקדוש ברוך הוא. אבל זה לא בניין אמיתי. למה? כי הם עושים את זה מתוך פחד. אין לזה רצון, אין בניין, אין שום דבר. אז הקדוש ברוך הוא לא מתנהג איתנו ככה. הוא נותן לנו להסתובב כמה שנים טובות. כל אחד יחפש עד שימצא. ואפילו כשאתה עושה את השטויות שאתה עושה, שאתה אפילו לא מודע לחומרה של הדברים, הקדוש ברוך הוא לא מתערב, נותן לך את הזמן. ערך הפיים ורב חסד, אבל זה אמת, אל תשכח. יש אמת, רק אני לא מתנהג לפי האמת הזאת. אז אני חוזר, האידאל האלוקי זו אמת, רק שבאידאל האנושי, כן, אנחנו לא מצליחים להגיע לאמת הזאת, אז הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו ושם לנו, מוסיף לנו קצת רחמים בתוך האמת הזאת. והכל לא מתנהג לפי אמת. האמת היא אידאל. אנחנו נגיע לאידאל הזה. אז המחשבה היא מידת הדין, כלומר אמת. ועל כן, לא נזכר במעשה בראשית אלא שם אלוהים. אמרנו שהשם הזה אלוהים, כן, זה עולה בגמטריה, המספר של המילה אלוהים זה הטבע. הטבע שאנחנו רואים מסביבנו, כל זה נקרא שם אלוהים. מה זאת אומרת? שהקדוש ברוך הוא גילה את מידת הגבולות בטבע. כל דבר יש לו גבול. אתם רואים עכשיו חושך? אין דבר כזה שהשמש פתאום בא לה ואומר, טוב, אני נכנס קצת בלילה, בא לבקר את הירח. לא, יש גבול. הירח יש לו זמן עד מחר, בבוקר הירח הולך לכיוון שלו והשמש יוצאת, וכשמגיע הערב השמש שוקד והירח יוצא והכוכבים נראים בשמיים וכו' וכו' וכו'. וכל עשר ועשר אף אחד לא מפריע לו, וכל אחד גדל וצומח במינון, במדרגה, מאוד מאוד מדויק, הכל מדויק בטבע. טבע מאוד יפה. תראו מה הולך בגוף שלנו ותבינו מה קורה, איזה מפלאות יש לנו בטבע. כן, שאנחנו לא מבינים עדיין כלום מכל מה שהולך בגוף האדם. על כל פנים, הבניין הזה הוא בניין של גבולות, והוא חייב, הוא חובה. אדם בלי גבולות הוא מסתגע. אדם שאין לו בית, שאין לו מסגרת, הוא יכול להיות משוגע. המסגרת שלנו בונה אותנו. עכשיו, כל מה שדיברתי איתכם מ-8:30 עד 9, זה רק מידת הדין. למה? כי אני נותן אותיות. כלומר, אני מגביל את המחשבה שלי באותיות. אז גם כאן אני עושה גבולות, גבולות, גבולות. עובדה, אתם מבינות את מה שאני אומר. זה לא כל כך פשוט. זה סוד אחד גדול עכשיו. זה נס. שאתם מבינות במוח שלכם את הדיבור שיוצא מהפה שלי מהמוח שלי. איך אנחנו מדברים? אתם חושבים שזה פשוט? אלא שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח לסדר את המילים בתוך מסגרות, מידת הדין, גבורה, גבולות, מילה נגמרת, מילה אחרת מתחילה, וכו' וכו'. ויש רק אוויר בין מילה למילה, כדי שתבינו מה הולך. ולכן זה לא פשוט. מי שרוצה להתאמן ולדבר בפני אנשים, תעשו קצת את המבחן הזה ותראו שזה לא פשוט בכלל. כי אתה מתחיל לגמגם, כי המחשבה שלך מתחילה להתבלבל, המילים שלך מתחילות להתבלבל, אחת נכנסת לשנייה ואתה כבר... כן, מאבד את כל האיזון. זו ברכה, זו עבודה. של מה? של ידיעת הגבולות, של מידת הדין. האדם שיודע לעשות את הדבר הזה, כן? אז הוא בונה לאט לאט. הקב"ה הוא נותן לו כוחות לבנות מידת הדין, מסגרות מסגרות. אותיות אותיות. כל אות הוא מסגרת בפני עצמה. בתורה אסור שאות תיגע בשנייה. אם אות אחת בספר תורה נוגעת בחברתה, ספר התורה פסול. למה? כי צריך רווח בין אות לאות, כי זה מידת הדין, זה גבול. כך אני יכול להבין מה כתוב. יש לי משפט מול העיניים. אבל תדמיינו לעצמכם של כל האותיות מתערבבות לחתיכת דיו אחת גדולה, כן, לא הייתם מבינות כלום, לא היינו רואים כלום בספר תורה, רק כתם אחד שחור גדול. אז מידת הדין זו ברכה, לא לפחד ממידת הדין. מידת הדין זו ברכה שמאפשרת לנו, כן, את הסדר של כל דבר ודבר. בבית אותו דבר, אם הבית לא מסודר, חסר בעצם גבול ומידה. אז זה מראה על אופי של אנשים שמוכנים לתת הכל, אבל אין להם גבולות, ולכן הם חלשים במידת הגבורה. לכן קשה להם מאוד בחיים, בצורה של מסגרות, של מבנת גבולות. וזה צריך גם כן תיקון. לכן יש תופעות חיצוניות שמראות על המהלך הפנימי. כלומר, אם אתם נכנסים לבית והבית לא מסודר, זה מראה שהאנשים שם קשה להם בנתינת הגבולות, הם לא יודעים. שהשני שיש יותר סדר, זה גם כן מראה על מחלה מתעתנית. צריך איזון, צריך שיהיה סדר, אבל שיהיו חיים בתוך הסדר הזה. ולכן כל הדברים האלה אותו דבר במכונית שלך, ובראש שלך, ובאישה שלך, ובכל הבית שלך, ובכל מה שאתה עושה. ותפתחו מחברת או ספר טלפונים של בן אדם, תסלפו ממה הוא עשוי. יש ספרי טלפונים שהאלף הוא בדף האחרון והבית הוא פה, והוא רק יודע מזיכרון איפה הוא שם את השם של השכן של סבא שלו. בלגן אחד שלם, כן, אחד בדיו שחור, אחד בזה, פעם בגיל, פעם בלורד שחור, פעם בצבע ירוק, פעם בזה, אין לו סדר בכלום. זה מראה גם כן על עניין של בלגן אחד גדול בראש, ועל דברים כאלה עובדים גם כן בראש השנה. בעשרת ימי תשובה. תחזור לסדר. אתה צריך כמובן לא רק בכתב, הכתב זה רק תוצאה שלו. אתה מתקן בפנים והכתב משתנה. הכתב עצמו זה עוד פעם, אי אפשר לעבוד על תוצאה בלי לעבוד על תוכן. לא הולכים לעבוד על ענף, זה כאילו שאני לוקח עץ עכשיו, אני לוקח את הענף ומעקם אותו. הכל הגזל, הכל הבסיס כבר עקום. אבל אני צריך לעבוד על הבסיס, על הגרעין. מתי אני יכול לעבוד על הגרעין? ביום גרעין. מתי זה יום גרעין? ראש השנה, זה הגרעין של השנה. הסרט ימי תשובה זה עדיין בתוך המהלך הזה. אז אפשר עכשיו לעבוד על התוכן הפנימי, לא על הענפים, אלא על השורש. בסדר? זאת עבודה חשובה מאוד. רופא טוב, רופא מטפל בשורשים של הבעיה. טיפול שורש, לא טיפול בתוצאות בנתינת משחות וכדומה. אלא בהפנמה, בהבנה פנימית לתהליך הפנימי של האדם. אז זה נקרא שם אלוהים. אלא שראה מי? הקדוש ברוך הוא. שאין העולם מתקיים בצורה כזאת, אי אפשר לבנות עולם כשיותר מידה, יותר מידה עם מידת הדין, כלומר אמת מוחלטת. אנחנו פוחדים מהאמת הזאת, היא מפריעה לנו. הקדים מידת הרחמים ושיתפה למידת הדין. אז אתה בואו הוא הוסיף מידת הרחמים. כלומר, אומר לנו, אמרנו את זה, תרגמנו את זה בראש השנה, שזה מדינה של זמן. הוא נתן לנו את מושג הזמן כדי לתת לנו אפשרות להתקדם. כלומר, הוא לא שופט מיד, כן? כשהוא רואה את הדבר לא בסדר, הוא נותן לנו מרווח של זמן ואומר לנו, טוב, אני נותן לכם עוד חודשיים, עוד שלושה חודשים, עוד שנה, עוד 20 שנה, כן, ברוך השם, אנחנו כבר בני 20 ומעלה, נתן לנו כבר 20 שנה כדי לתקן, ויש אנשים שמגיעים לגביל 70 ועדיין אתה לא ברוך הוא מחכה ומצפה להם. כן, שיתקנו משהו אחד בחיים, ולפעמים עד גיל 100. אברהם אבינו עד גיל 100 לא היה לו ילד, כן? בגיל 100 נולד יצחק. והקב"ה הבטיח לו את זה כשהיה צעיר. כן, מי היה מחכה כל כך הרבה זמן? כל אחד מאיתנו היה אומר, בטח שמעתי קולות, סתם דמיינתי לעצמי, איפה האמונה בדבר הזה? זה כמו כשאדם מתפלל. כשאנחנו מתפללים, כתוב בספרים הקדושים שאסור לחזור על התפילה שאני אומר פעמיים. למשל, אני לא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, תשמע בקולי, תשמע בקולי. אמרתי פעמיים. למה? זה מראה קודם כל שאין לי אמונה. שהקדוש ברוך הוא שמע בפעם הראשונה, ואני צריך לחזור פעמיים כי הוא קצת חרש. אז יש בעיות בדבר הזה, אנחנו לא יודעים אפילו להתפלל. כן? אז צריך להיזהר בדברים קטנים מאוד, לדייק במה שאנחנו אומרים, ופעם אחת מספיק, שלא צריך לצעוק גם כן. הקדוש ברוך הוא שומע, טוב, טוב. כן, אבל אתה צריך להוציא את זה, לא בפנים. אם הוא שומע, הוא שומע גם בפנים, אז למה אתה צריך להוציא? זה לא בשבילו, זה בשבילך. אתה צריך לדעת איך לבטא את הדברים שלך בפה, בפה מלא, לומר את הדברים בכל רם, אבל פעם אחת מספיק. וכבר פירשנו, שלא היה שם שם שינוי הכוונה, אלא כך הייתה הכוונה מתחילה שהבריאה תהיה במידת הדין. והקב"ה הוא ברא את העולם במידת הדין, זו הכוונה העליונה, וכשהוא קצת יותר מתקרב לעולם שלנו, אז הוא מערבב את זה קצת עם רחמים, כי אנשים לא יכולים לחיות. אבל אם תעלה מעלה מעלה, כמה שאתה יותר צדיק, כמה שהקב"ה הופך להיות איתך יותר במידת הדין, כי אתה מתקרב לאמת. כלומר, חכמים, ככל שמתקרבים יותר לאמת האלוקית, אז הם בעצם נכנסים למדרגה, למדור אחר, לחדר אחר, שהוא מידת הדין. אז זה נאמר שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. כמה שאתה יותר עולה, אז הקדוש ברוך הוא מתחיל להסתכל על כל דבר קטן. כשהיית קטן, כן, חגורה לבנה בקראטה, בסדר, אתה יכול לעשות שטויות. אחר כך אתה מתגבר, עולה, אתה מגיע לחגורה שחורה, כל דבר קטן מסתכלים, אדוני, אתה ברמה שאתה לא יכול לאפשר לעצמך. וככה בכל תחום החיים. והעשייה, דרך אגב, לגור בארץ ישראל, כן? זה כמו להיות בחגורה שחורה בקראטה. כלומר, שאסור לנו בארץ ישראל לעשות מה שהיינו עושים בחול. ההתנהגות שלנו בארץ ישראל היא התנהגות גדולה מאוד ויותר חשובה ומדויקת יותר. עכשיו, אם אתה בירושלים, ההתנהגות שלך צריכה להיות יותר בעדינות ובדיוק. אם אתה ביום השבת בירושלים, בארץ ישראל, אתה צריך להיזהר מאוד. לכן הילדים הקטנים שאומרים, הוא סיכר ביום שבת. ואתה צוחק עליו, אתה אומר לו, מה אכפת, זה אם הוא סיכר ביום שבת, או ביום ראשון או שני. הוא צודק. ביום שבת יותר קשה לסכר. כלומר, העיכול יותר גדול, בגלל שזה גם שבת. אם אתה ביום הכיפורים, שזה שבת שבתון, אז שם אתה צריך מאוד להיזהר, כי כל תנועה קטנה, הכל נשמע. סוף דבר, הכל נשמע. את האלוהים ירד את מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, אין יותר מזה. כלומר, אנחנו צריכים לדייק ככל שאנחנו עולים במדרגות. וכמובן, שיא האנושות, הכהן הגדול, הוא אפילו לחשוב דבר זר אסור לו. כשהוא נכנס לקודש הקודשים, אם הוא חושב על ביתר ירושלים, שנייה אחת, כן? הוא מת, על המקום, נופל, מת. ואז מושכים אותו עם שרשרת, מכניסים כהן אחר. אומרים לו, דחילת זהר, שמה זה אש. אפילו מחשבה קטנה פוגמת. בחוץ, עדיין אומרים לך, טוב, חשבת, תיזהר, אבל תיזהר שאתה מדבר. בפנים אפילו לחשוב אסור מחשבה זרה. כמה שאתה יותר קרוב לקודש, כמה שהכל מסתנה. ושבת אתם רגילים לדבר על דברי חול? צריך להיזהר מאוד, מאוד, מאוד. שבת זה שבת. אם אתם מדברים בשבת על חול, אתם מחללים את השבת. זה נקרא מחללים, שמים חול בתוך השבת, בתוך הקודש. זה נקרא חילול שבת בדיבור. לקרוא ספר, מגזין. לאישה או לבהמה, אני לא יודע מה, ביום השבת, לא חשוב, זה לא קודש, זה חול, זה נקרא חילול שבת. מה זה אומר? אז מה, אני לא יכול לחיות יותר? לא. יש דברים שאתה צריך לחבק. כמה שאתה עולה במדרגה, כמה שמה שאתה קורא, מה שאתה רואה, מה שאתה אומר, מה שאתה חושב, מתחיל לתפוס דברים מאוד מאוד חשובים בחיים. זה לא דברים כך בעדים. הכל יש לו מינון. כן? אני יכול לקרוא לכם אפילו חלק אילו היה מאמין האדם, אומר הרבי מקומרנה, אילו היה מאמין, כמה וכמה היה מחזק עצמו בתורה ובתפילה, בקדושה ובזריזות, והיה רודף אחרי התפילה והתורה לשמה כאילו שרודף אחר החיים. האנשים היו רצים אחרי התורה אם הם היו מבינים מה זה. והיה עובד בשמחה ובטוב לבב מרוב קול, והיה נזהר בכל אות, בכל תנועה, בכל מילה, לאומרה בדיוק ובכוונת הלב, בלי סתם תוספות וסתם בלבולים וסקרים ולא יודע מה, כללות ודיבורי לטון הרב. אתם יודעים שיש לנו מספר מילים, שאחרי מספר המילים הזה אנחנו עוזרים את העולם. אתם יודעים את זה, כבר שבוח הוא נתן לנו כל אחד, כן, כמה מיליונים של מילים, ברגע שגמרנו את הסל של המילים, נגמר, צריכים לקחת אותנו מפה. אז כל אחד צריך להיזהר מה הוא אומר, חוץ מדברי תורה. בדברי תורה אתה יכול לדבר כמה שאתה רוצה. אבל אנחנו צריכים מאוד להיזהר, לא לבזבז. אנחנו סתם פולטים מילים מהפה, בלי שום תועלת. כמה מילים ביום לא שוות כלום. כמה מילים ביות בונות בעניין אמיתי. כל זה עשרת ימי תשובה. אנחנו בתוך תהליך אחד גדול. והקיום והשכלול יהיו בהקדמת מידת הרחמים. וכך לעומת זה, בראש השנה, צריך כל אדם גבורה יתרה להסתער במידת הדין על עצמו. כלומר, לא לפחד מזה. לקחת על עצמו בראש השנה, להיות הרבה יותר מדויק בחיים. עם הרבה יותר מידות, עם הרבה יותר גבולות. כן, לרסן את עצמי קצת. אני רואה שאני מדבר יותר מדי. אז כשאני מדבר יותר מדי, אז אני צריך קצת לסוק. כל פעם שאומרים לי משהו, פתאום כל העולם יודע את זה. אי אפשר לשמור שום דבר. כן? זה אנשים שהם חלשים. לא יכולים להחזיק. אין להם כלי קיבול, עוד פעם. אותו סיפור, כן? אתה אומר לו דבר, אתה אומר לו אל תגיד. רק בגלל שאמרת לו אל תגיד, כל העולם יודע כבר, תוך השעה. זה אנשים חלשים מאוד, חלשי אופי. אין להם כוח לשמור. זה כמו אדם לא עלינו ולא עליכם. זה חוץ מן הכבוד שלא יכול לשמוע את הנוזלים. לשמור את הנוזלים. כן? יוצא לו לבד. הוא צריך לשים חיתולים. יש אנשים כאלה, מבוגרים. למה? אין להם כלי קיבול. אותו דבר, זה חולי. מה שיש בגוף, יש בנפש. אתה אומר מילה, הוא לא יכול לשמור אותו. הוא חייב לגלות מיד לכל אחד ואחד. הוא מפזר, זה נקרא זרע לבטלה. זה אנשים חלשים, צריך להתגבר. זה ממש גבורה. זה משהו אחר. אם הוא בא ומלמד, לא חשוב, תורה זה לא רק לימוד תורה, חיים זה תורה. אם אני מקדם את תהליך הבריאות של היקום, שאנשים יותר בריאים בגלל שאני מלמד, כן, רפואה, אז אני גם כן עושה תשובה בלימוד הזה. אתם חושבים שלעבוד עבודת חול זה חול? גם זה קודש, הכל קודש, הכל רוחני. הכל רוחני, רק זה נראה לנו בכלים של חול, אבל זה לא חול. אם את מקדמת את הבריאות של האישה, כן, ושל ההיריון על ידי נתינת הרצאות שמקדמות את הדבר הזה, אז את חלק מתהליך התשובה הבריאותית של העולם. ועל זה את מקבלת ציון.
כן, אבל לפעמים זה גם כל חול, שאתה לא מדבר
על הרצאות. בוודאי שכן. אם אני נותן ציור, אז מה? אז מה? אני יכול לדבר על מידת האיזון. אם עכשיו דיברתי על אברהם, יצחק ויעקב, אם אני מתרגם את זה ברפואה, כן? שאברהם זה חסד, יצחק זה גבורה, ויעקב זה רחמים. ורחמים זה מלשון רחם. רחם זה כבר רפואה, נכון? איך האישה שומרת את התינוק, כמה זמן, כן? כל זה לימוד תורה. הגמרא והספרים מלאים בזה, בבריאות. בריאות זה גם בריאות נפשית וגם בריאות גופנית. לדעת איך לאכול זה גם שיעור בשבת. נכון, אם יש בו, אם יש בו, תלוי, אם זה בכיוון של קדושה, כן, נכון, נכון, אם אתה יודע לתרגם את זה לקדושה, הכל קודם, נכון. תענית דיבור זה לאנשים שמדברים יותר מדי כל השנה, אז הם יודעים ש... כן, יש תלוי, יש לפעמים חסידות פשוט, יש אנשים טיפשים, כן? אז הם עושים תענית דיבור כי הם חושבים שהם יעלו יותר למדרגה רוחנית. זה יכול להיות חיצוני או פנימי, תלוי באדם. תלוי גם במי יש לך עסק וגם מי יש לך עסק. יש אנשים ש... אתה מעצבן אותם על ידי דבר כזה. ואם זה מעצבן אנשים מסביב, אתה לא יודע לחיות את זה בצורה נורמלית. כן? אז אתה הופך להיות אדם שהוא חז ושלום טיפש. ואנשים רואים אותך כטיפש. כן, אתה שם טמבל, כן? כל דבר שבקדושה צריך לדעת לעשות אותו בצורה נכונה. כן, אתה לא יכול ללכת אצל מישהו שעושה תעני דיבור וקורא תהילים כל היום, כן? אתה דופק בדלת ואתה רואה איזה אישה ככה. אז יש דברים מינימליים, כן? שצריך, אנחנו בעולם הזה, אנחנו צריכים לדעת איפה יש את הסדר של הדברים. צריך להיות חכם, לא רק מה שאתה מחליט ברוח שלך ואתה לבד. יש אנשים שהם לבד, איפה שהם הולכים הם תמיד לבד. טוב, הם כאילו עם כולם, אבל הם בעולם אחר. זה גם כן פגם גדול חז ושלום. אתה לא עם הציבור, אתה לא מתפלל עם הציבור, אתה תמיד ביחיד, אתה תמיד מגיע באיחור, אתה תמיד מגיע לא בסדר בכלל. זה גם בעיה. זה גם בעיה. אתה צריך להיות עם החברה. אם אתה לא עם החברה, זה מראה על פגם. זה מראה על חיסרון. אין לך את הכוח להיות עם החברה. אתה חושב שאתה לבד? לבד לא בונים כלום. הצדיקים הגדולים הם תמיד עם עם ישראל. תמיד. אז זה צריך לקבל חידוש חיים. חיים לתורה ולעבודת השם בתוקף חזק מאוד. אך לעומת שהעשייה והקיום והשכלול של הבריאה היו בהקדמת מידת הרחמים וקיצה למידת הדין, כן לעומתו הוא העניין ביום הכיפורים. עכשיו עזבנו את ראש השנה, אנחנו עכשיו ביום הכיפורים. זאת אומרת שביום הכיפורים הקורה יש שיתוף של רחמים. יום של רחמים. התחלנו בדין ואנחנו קצת עכשיו מוסיפים רחמים. לכן יום הכיפורים יש בו יותר מיתוק מיום הדין של ראש השנה. אז מי שלא מבין את זה, הוא חושב הפוך, נכון? יום הכיפורים אני מרגיש הרבה יותר פחד מאשר בראש השנה. זה לא נכון. זה רחמים, זה כפרה. כפרה זה ניקיון. מעבירים את היד ומורידים את כל הלכלוך. זה נקרא כפרה. ועל ידי זה, ועל זה כתיב והדרכה, כן? שלח רחב על דבר אמת. וידוע במוסף יום הכיפורים מתייחס למשה רבנו עליו השלום שנקרא אמת. כלומר, במוסף יום הכיפורים עדיין חוזרת מידת האמת. זה לא שזה רחמים שלמים, אמרתי שזה שיתוף. כן? אז במוסף של יום הכיפורים זה משה. משה זה אמת. משה אמת ותורתו אמת וכו'. כמו שכתוב במדרש, חסד ואמת נפגשו, חסד זה אהרון ואמת זה משה. וידוע שאמת היא מידת הרחמים, כלומר האמת מצד אחד זה דין גדול, מצד שני בגלל שהיא אמצעית, גם כן מידת הרחם, הרחמים, אמת חיים. מהרחם יוצאים חיים. כלומר, ממה שהתחלתי באמת פנימית מאוד, ראשונית מאוד, אני פתאום מגלה עכשיו חיים. שזה בא מהאמת, האלוקית. לא שמנו בצד את האמת, לא זרקנו את מידת הדין המקורית לזבל. לא. הפוך, לקחנו אותה, שמרנו אותה, רק אנחנו עכשיו מלביסים אותה באיזון, ואותה מידת האמת הופכת להיות מידת הרחמים. תיתן אמת ליעקב, אותו דבר, יעקב ומשה הם באמצע. ועבודת יום זה היא למטוע כל אדם בעצמו נקודת האמת. זה יום הכיפורים. כל אחד צריך לחזור לנקודת האמת, וכאילו אתה נוטע עץ, ככה אתה נוטע בעצמך נקודת האמת. ולא יטעה, יטעה את עצמו. ולא את אחרים. כן, אל תעשה סיפורים, אל תעשה את עצמך, כן, כאילו אתה שונה מכולם, ואתה אחד זה בדורו, כן, אתה צריך להיות עם עם ישראל. עוד פעם, אדם שגדל, לכאורה גדל, כן, עושה את עצמו כאילו מתחיל להיות חכם גדול והוא פורס מהציבור, תדעו לכם שמן האדם הזה צריך לברוח. האדם הזה הוא לא אמיתי. כמה שאדם גדל יותר, הוא צריך להיות יותר עם האנשים הפשוטים. כשיש שאלות, הוא עונה ובסבר פנים יפות מקבל את האנשים ולא בורח. כן? הוא נפטר, כי לא יודעים שהוא צדיק. בגלל שהוא בפנים כולם. לא נכון. אפשר לשאול חכם, אפשר לשאול אדם. לא לדעת שהוא צדיק נפטר. למה? כי הוא כל כך מעורה בחברה, כל כך מעורב עם האנשים, שאפילו אפשר לקרוא לו בשם שלו הפרטי, בלי להגיד לו רב, בלי כלום, אבל הוא צדיק נפטר ואף אחד לא יודע. הוא כל כך עם כולם שאף אחד לא יודע. זה הצדיק הנפטר האמיתי. זה לא שהוא נפטר שכולם יודעים שהוא נפטר. כן? אז הוא הכי גלוי. וכך, כן, כבוד זקני, האדמו"ר הגדול, זכר צדיק לחיי עולם הבא מקוצק, תגיד כי עיקר נקודת האמת לא זכה בה אלא הכהן הגדול בשעה שעמד לפני ולפני. עד כאן דברו. כלומר, מתי מגיעים לנקודה הפנימית הזאת? כשאתה הופך להיות אתה בעצמך כמו הכהן הגדול ביום הכיפורים, כשהוא נכנס לפני ולפני, זאת אומרת לקודש הקודשים. במילים אחרות, עצם העובדה שביום הכיפורים יש לנו אפשרות להיכנס לקודש הקודשים, אפילו אם זה לא אנחנו, יש לנו שליח שהוא הכהן הגדול, זה מראה שביום זה אפשר להיכנס לפני ולפנים בחיים שלנו. נותנים לנו אפשרות, נקודת מגע עם האמת המקורית הפנימית שלנו. אז כל אחד ביום הכיפורים צריך לדעת בנקודה הזאת. לא להתעסק רק בלקרוא מה שכתוב בסידור, במחזור. כן, להתאמץ לדעת בנקודה הפנימית הזאת, להגיע אליה. ומסתמה באמצעות הכהן הגדול זוכים עד ישראל במידת האמת. כלומר, על ידי האמצעי הזה שהוא הכהן הגדול, אני לא רק מסתכל עליו ואמרתי טוב, וזה מזל שיש לי אותו, שלחתי אותו שם על עצמים, אם הוא ימוד זה בעיה שלו. לא, כשאני שולח אותו, אני נמצא איתו בשליחה הזאת, בשליחות הזאת, כן? הוא שליחו של אדם כמותו, נכון? שליחו של אדם כמותו. אז אני בעצם חלק מהכהן הגדול הזה, שנכנס לפני ולפנים בקודש הקודשים. צריך לתאר מה רואים בקודש הקודשים, זה לא פשוט. מי שנכנס לקודש הקודשים, הוא יוצא אדם אחר, הוא רואה דברים שם, אפשר, כן, יש כמה ספרים קדושים שמתארים מה יש בקודש הקודשים, אבל זה מפחיד, זה עולם אחר. אתה שומע קול יוצא משני הקרובים, הקרובים זזים, הם מזהב טהור, הם זזים, שוחחים בכנפיהם, עושים כל מיני קולות, אתה שומע את מתן תורה בסיני, אש, שופרות, קולות, ברקים, כל זה בתוך החדר הזה הקטן, ואפילו אם אתה מטר בחוץ, אתה לא שומע כלום. רק אם מי שבפנים שומע, מה זה הסוד הזה? כשאתה חודר פנים על הקודש, אתה יכול להיות יושב עם כולם, ואתה שומע דברים שאף אחד לא שומע, אתה רואה דברים שאף אחד לא רואה, אתה שומע את הקולות. אשרי האיש שהגיע למדרגה כזאת שהוא שומע את הקול המדבר אליו ליד בני האדם והוא בחברה עם כולם והוא עושה כאילו כלום והוא לא מספר על זה והוא שומר את זה בשבילו אבל הוא עוזר דרך זה לכולם כמו הכהן הגדול שעוזר דרך מה שהוא מקבל לכל העם כל איש ואיש שמידת הסתגלותו בסוקקותו. כלומר, כל אחד מאיתנו יכול להגיע למדרגה הזאת, אבל זו האמת נמדדת על ידי הסתוקקות והגעגועים שלך האמיתיים. אם אתה באמת אדם אמיתי ורוצה לחפש את האמת, אז אל תשען על בינתך, על מה שבנית לעצמך במשך 40 שנה. אולי התבלבלת. תהיה אדם אמיתי וכנה. אם אתה רואה שיש כאן אמת, תחפש, תחדור. אולי זאת האמת ואתה תפסס את כל החיים שלך ליד האמת הזאת? אבל אסור לך לעשות דבר כזה, אתה צריך להיות אדם אמיתי. אם יש לך מידות טובות, תחפש את האמת הזאת. ומי שמתגעגע לאמת האמיתית, האבסולוטית הזאת, אז נותנים לו, כן? מגלים לו. הוא מחפש בכל מעשיו כמה הוא רחוק ממידת האמת. כלומר, אני צריך לבדוק בתוכי ביום הכיפורים מה המרחק שלי, מה הדיסטנס שלי בקשר למדרגת הפנימית הזאת שנקראת אמת. ולאן הוא מוטה? וזהו וענווה צדת. וזה שדבד במידת האמת ומהדר אחריו זוכה לענווה. כלומר, מה הביטוי של זה? איך יודעים שנגעת באמת, שאתה מתקרב מאוד לאמת, אתה הופך להיות יותר ויותר ענב. אדם גאפתן, הוא מראה רק דבר אחד, כמה הוא רחוק מהאמת. אדם שיודע, אדם שמקבל, אדם שיש לו רוח הקודש, אדם שנותנים לו, שמגלים לו מלמעלה, אז הוא הופך להיות יותר ויותר ענב. ולא, אני צדיק הדור, אני הגדול שבכולם, תקראו לי רבי. כן? חז ושלום, אדם כזה מראה רק דבר אחד שהוא רחוק. רחוק מהקודש. כמובן, יש דברים שהם פשוטים מאוד, אתם צריכים לראות אותם. עד איפה צריך להגיע? עד מדרגה שכשאתה פותח ספר, ככה, כמו שאני עושה עכשיו, בלי לקרוא. אתה צריך להרגיש עם מי שכתב את הספר הזה יש לו רוח הקודש שלו. עד למדרגה כזאת צריך להגיע. כן? הרבי מקומנו, הוא אומר את זה. וזה דבר נקל לזכי הנפש. זה דבר קל מאוד, מי שזך, מי שנקי לפני, להרגיש תכף, באיזה ספר, את מהות המחבר. אם ראוי לעיין בו, או לא. רק נוגע בספר, אתה כבר יודע אם צריך לפתוח אותו או לא. כן? לפי אפילו עיון באלמה. אם ראוי ללמוד בו, שיעורים קבועים, להעיר את הנפש או לא. זה צריך להרגיש. למה? כי האדם נהיה עדין מאוד, רגיש מאוד לכל תזוזה פנימית. זו עבודה, כן? אני מדבר כאילו זה במקומות רחוקים. זה לא נכון, זה קרוב, כי קרוב אליך הדבר מאוד. צריך לעדן את הנפש, לחזור לעדן העליון, להריח ריחות, מי שיש לו ריח מפותח, חוש ריח מפותח, ולפעמים אתם לבד ולא קרה כלום, ופתאום יש לכם ריח טוב שעולה. מאיפה זה בא? מה, מישהו שם בוסם? לא. פשוט יש דברים שאנחנו לא רואים, ומבצמים את האוויר וגילית משהו עכשיו שיחזיר אותך תוך שנייה אחת, לרגע אחד, לגן עדן. ואתה מריח משם קצת, אפילו שאתה קצת מתקרב למקום. ויש דברים כאלה. אנחנו לא רואים את המציאות האמיתית. כן? ובדרך לפרש, הדאמרו זל ביומה פרק א', פרק א', סליחה, כל האוכל ושוטה בשיא, מה זה בשיא? כלומר, היום ראשון הבא. יום ראשון שיבוא, יום שני זה יום הכיפורים, נכון? אז יום ראשון כל היום, מי שאוכל ושוטה ביום ראשון שיבוא, איזו קשה? מעלה עליו הכתוב כאילו התענק שאי והשני. וכאילו שהוא צם גם יום ראשון וגם יום שני, יומיים. כלומר, צריך לאכול הרבה ביום ראשון. בשביל מה? מה הכסף? ובהריטבה, בשם הריט, וסעודה שהיא היא סעודת העשירים. כלומר, מה זה הסעודה הזאת של יום ראשון שלפני יום שני, כן, השנה? זאת הסעודה שאתה צריך לאכול ביום הכיפורים. כלומר, זאת הסעודה של יום הכיפורים, רק שאתה אוכל אותה יום לפני. שמתם לב מה הולך פה? כי ביום הכיפורים באמת צריך לאכול. רק שזו אכילה רוחנית. אוכלים ביום הכיפורים. שותים ביום הכיפורים. רק בקומה אחרת. אז נותנים לך להרגיש, כן, בקומה גשמית מאוד, לפני, יום לפני, את מה שאתה אמור לאכול למחורת. שבאשר, כן, העשירי איננו זמן סעודה, אז מקדימים ועושים אותה בשיא. כלומר, אתה טועם בחוש, בגשמיות, באוכל גשמי, ממשי, את מה שאתה אמור להרגיש באוכל הרוחני. כלומר, אומרים לנו חכמים במילים אחרות, אם היית עדין מאוד, ביום הכיפורים לא היית רעב. למה לא היית רעב? כי כל היום זה רק אוכל. אוכל, אוכל, אוכל. ואתה רק בוכה ובוכה ובוכה. אם היה לי קולה, אם היה לי זה, ואיזה משהו, איזה קרח, איזה מים, כן? למה אתה בעניין הזה? כי אתה לא בכיוון בכלל. אתה נשארת בקומה של גוף, גס, גשמי, אתה לא מצליח להבין שאתה אוכל ושוטה באופן רוחני, שאתה אמור להיות סווה מאוד. חכמים אומרים, גם בתשעה באב וגם ביום הכיפורים לא אוכלים, נכון? וזה מאוד דומה, כי זה צומות שמתחילים בערב, בלילה לפני. אלא שבתשעה באב, מי רוצה לאכול? למה? חורבן בית המקדש, אז בתשעה באב לא רוצים לאכול. ביום הכיפורים מי יכול? זה אותו דבר. מי יכול ומי רוצה? כלומר, בזמן אחד אתה לא רוצה כי אתה חושב על החורבן, בזמן שני אתה כל כך בעולם רוחני, מי יכול בכלל? היית אמור להרגיש את האכילה הזאת. על כל פנים, אנחנו צריכים להגיע לעדינות הזאת. יש לנו 10 ימים, כן? אנחנו רק ביום הראשון, למחרת ראש השנה, ביום השני, לא חשוב, כן? אנחנו יש לנו עוד 7 ימים, לראות השם כל יום זו עלייה רוחנית. צריך לספר את המעשים, את הדיבורים, את הדיוק, את ההגשה, את האיזון, לא לכעוס, לא להתעצבן, לא להתייאש, לבנות, לבנות כיוון של חיים, כי אנחנו עושים רק לכיוון של חיים. תודה רבה.